עירובין, דף סמך ה', מתחילים בעזרת השם, דף סמך ד' עמוד ב', שורה אחרונה, אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו. כל היהודים, מאז חורבן בית המקדש ועד עכשיו, כשיבואו לעתיד לבוא, ליתן דין וחשבון, ויבואו לתבוע אותם על מעשיהם, אני יכול לפתור אותם מן הדין, שהם לא יענשו על המעשים שהם עשו. איך? אני אביא את הפסוק בישעיהו. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שנאמר, לכן שמעי נא זאת, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואיזה תואר לא מכבד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. ענייה ושחורת ולא מיין. אומר רבי אלעזר בן עזריה, נו ואם הקדוש ברוך הוא בעצמו הכתיר אותנו בתואר שאנחנו שיקורים מאז חורבן בית המקדש, איך אפשר להעניש שיקור אם הוא עשה דברים שהם לא כדין? אתה יכול להעניש שיקור על הדברים שהוא עשה בשכרות? שואלת הגמרא, בוודאי שאפשר. מיטיבי, איך אתה תפתור את כולם מן הדין על זה שהם היו בהגדרה של שכרות? הנה, שיקור שהלך וקנה חפץ בזמן שכרותו, וכשהוא התפקח הוא רוצה לחזור בו. אין דבר כזה. מקחו, מכך, הלך מחר חפץ, רוצה לחזור בו כשהוא התפקח משכרותו, ממכרו ממכר. יותר מזה, עבר עבירה שיש במיטה, בדין ממיתים אותו. אומר, אבל הוא היה שיקור. אין דבר כזה. תכף אנחנו נראה שמדובר פה כמובן על שכרות, לא כשכרותו של לוט, כמו שזה נקרא, שכרות ברמה מסוימת, שהוא עדיין היה יכול לשלוט בעצמו. עבר עבירה שיש במלכות, בדין מלכים אותו. כללו של דבר, השיקור הזה הרי הוא כפיקח לכל דבריו חוץ מדבר אחד. אלא שפטור מן התפילה, כי צריך בשביל להתפלל כוונה, והוא לא יכול לכוון. אז איך אומר רבי אלעזר בן עזריה, אני פותר את כולם מן הדין, איך אתה פותר אותם? כי הם שיקורים, שיקור, גם חייב בו אנשים. עונה הגמרא, כן, אבל תשים לב, כתוב פה שהוא פטור מן התפילה, כי הוא לא יכול לכוון. אז על זה שהיהודים במהלך כל כך הרבה שנים התפללו, התאמצו לכוון, אבל לא תמיד הצליחו. יבואו לעתיד לבוא לבית דין, שאלו אותם, תגידו, אתם התפללתם? ואז הם יגידו, בוודאי, כיוונתם בתפילה. יגידו, התאמצנו חזק, לא תמיד הצלחנו. אז יגידו להם בבית דין של מעלה, אז אם כן, צריך מגיע לכם עונש. ואז יבוא רבי אלעזר בן עזריה ויגיד איתו את הפסוק ויגיד, עם ישראל נחשבים בהגדרה של שיקורים. ואז אם כן, הם פטורים מן הדין על זה שהם לא כיוונו בתפילה, אם הם התאמצו לכוון ובסוף לא הצליחו, אז לא, אתה לא יכול להעניש אותם על זה שהם בסוף לא הצליחו. זה שאמרנו ששיקור שמחר ממכרו ממכר, קנה, מקחו מקח, חייב עונשים, אמר על זה רבי חנינא, לא שענו אלא שלא הגיע עדיין לשחרות גמורה, שהוא לא יודע מה קורה איתו, כמו שחרותו של לוט. אבל אם כל כך התבלבלה דעתו, מחמת השכרות, שהוא הגיע לשכרותו של לוט, פטור מכולם, כי הוא נחשב לגמרי כמו חסר דעת, והמקח והממכר שלו לא תופס, והוא כמובן גם לא נענש על העבירות. אמר רבי חנינא, כל המפיק מגן, מפיק הכוונה מעביר, כל המעביר מגן, מה זה מגן? תפילת ה-18, הברכה הראשונה שבה צריכים לכוון, זה מגן אברהם. שברכה ראשונה אם האדם לא כיוון, והוא יודע שהוא יוכל לכוון, צריך להתחיל לברך עוד פעם את הברכה הזאת, כי זה הברכה הראשונה, זה מאוד מאוד משמעותי העניין של הכוונה. אז כל אדם שמעביר מעלה והוא לא מתפלל, תפילת מגן אברהם, הוא מפיק, הכוונה מעביר, מגן הכוונה את תפילת 18, שהברכה הראשונה זה מגן אברהם, והוא לא מתפלל מתי? בשעת גאווה, כשהוא שיקור בשכרות כזאת, ברמת שכרות כזאת, שתכף נראה שהוא פטור מן התפילה, ולכן הוא באמת לא מתפלל. אז הוא עושה דבר כל כך טוב, שנותנים לו על זה שכר, שסוגרים וחותמים צרות בעדו, שהצרות לא יוכלו לבוא אליו. שנאמר, גאווה. אדם שהוא במצב של גאווה, שהוא שיקור, שהוא מרגיש את עצמו בגאווה, הוא לא כל כך תופס את היחס בינו לבין הקדוש ברוך הוא וכדומה. הוא נמצא במצב של גאווה, אפיקי מגינים, הוא מעביר מעליו את תפילת מגן אברהם, הוא לא מתפלל את תפילת 18 כי הוא לא יכול לכוון, סגור חותם צר, סוגרים וחותמים את הצרות, את הצר, שלא יכלו לבוא לאותו יהודי. רגע, אז מה זה מפיק שהוא מעביר? מהי משמע דאי אפיק לישנא דעבורי היא? מי אמר שזה הכוונה שהוא מעביר את התפילה שהוא לא מתפלל אותה? אומרת הגמרא דכתיב, הפסוק אומר, אחי בגדו כמו נחל, כי אפיק נחלים יעבורו. מה זה אפיק נחלים? שהנחל זורם, עובר. אז רואים שאפיק, יש אפיקי נחל. מה זה אפיק? שזה עובר, זה זורם. הוא פשוט נותן לתפילה שתעבור, הוא לא מתפלל את התפילה הזאת. למה? כי במצב של שחרות מאוד מאוד גדולה. אז לפי ההסבר של רבי חנינה, אדם שהוא שיקור, צריך להעביר ממנו, את התפילה ממנו. מפיק, להפיק, להעביר את התפילה ממנו. רבי יוחנן אמר, כל שאינו מפיק מגן בשעת גאווה, סוגרים וחותמים צרות בעדו, זה יתמר. מה פירוש? אז הוא אומר, מפיק, הכוונה, מגלה. דהיינו, שהוא לא מגלה את התפילה. כל, לפי הפירוש שאמרנו, ההסבר הראשון של רבי חנינה, כל המפיק מגן בשעת גאווה, מה פירוש הוא מפיק מגן? הוא מעביר את המגן, הוא לא מתפלל, הוא מעביר את התפילה ממנו, אז הוא זוכה לכל השכר הגדול. לפי דעתו של רבי יוחנן, כל שאינו מפיק מגן, אז הוא יקבל את השכר. מה פירוש שאינו מפיק מגן? משהו, כן מתפלל, שהוא לא מעביר את תפילת מגן אברהם ממנו, הוא מתפלל את התפילה הזאת? לא. רבי יוחנן לומד שמפיק הכוונה משהו אחר. לא הכוונה מעביר, אלא מגלה. מגלה הכוונה כן מתפלל. כל שאינו מגלה, שאינו מפיק, הוא לא מתפלל תפילת מגן אברהם, הוא לא מגלה את התפילה הזאת בשעת גאווה, כי הוא בשחרות, אז סוגרים וחותמים את הצרות בעדו שלא יבואו אליו. זאת אומרת, התוצאה היא כמעט אותה תוצאה, שהאדם שהוא בשחרות לא יתפלל. רק לפי רבי חנינה, יעביר מעליו לגמרי את התפילה. לפי רבי יוחנן, שלא יגלה את התפילה. תכף נראה מה ההבדל. אבל מה אם משמע, דאי מפיק, לישנא דגלויי הוא? מי אמר שהפיק זה לשון גילוי? שאתה אומר שלא יגלה את התפילה, שלא יתפלל. דכתיב, ויראו אפיקי מים. ייראו, יתגלו אפיקי מים. ויגלו מוסדות תבל. שואלת הגמרא, רגע, רגע. הרי הפיק יכול להיות גם לאוויר, וגם לגלות, מכדי קראי משמע בין למר ובין למר, בין כמו רבי חנינה ובין כמו רבי יוחנן. אם כן, מהי בעיניי ובמה המחלוקת שלהם? הרי הם שני מסכימים שלא מתפללים, אדם שהוא בשחרות. יקה בעיניי הוא, המעשה דרב ששת. מה היה המעשה דרב ששת? דרב ששת מסר שינטי לשמאי. כשהוא היה שיקור, היה הולך לישון, והיה אומר למשמש בקודש, תאיר אותי עוד כך וכך זמן שאני אוכל להתפלל. מר, רבי יוחנן, אית לי דרב ששת. הוא סובר שאדם שהוא בשחרות, והוא הולך לישון כדי להפיק את השחרות ממנו, אז לא יחכה עד שהוא יתעורר, ואז אם ידיין יהיה אפשרות להתפלל, אז יתפלל. אלא מבקש ממישהו שיעיר אותו, בזמן שמגיע הזמן תפילה, כדי שהוא יתפלל. ואז קצת יהיה צלול בדעתו יותר, כי הוא קצת ישן. אבל ומר, לפי לעומת זאת רבי חנינה שאומר להעביר לגמרי את המגן, לא רק שלא יגלה את המגן, אלא שיעביר לגמרי את התפילה של מגן אברהם, שלא יתפלל אותה בכלל, לתלית רב ששת. הוא סובר שהבן אדם שהוא בשחרות, ילך לישון, יישן עד שיתעורר, ואז הוא ודאי יהיה בצלילות הדעת. לא יבקש מאף אחד שיעיר אותו בשביל להתפלל, כי מישהו יצטרך להעיר אותו, ולא ייתנו לו לישון עד שהוא יתעורר מעצמו, אז אומנם הוא יהיה קצת צלול, אבל הוא לא יהיה בצלילות גמורה. ולכן, שיעביר את התפילה כרגע, יעביר, יפיק מגינים, שיעביר את התפילה לגמרי. כך סובר רבי חנינה. אומר רבי יוחנן, לא, שלא יגלה את התפילה, לא יפיק מגינים, שלא יגלה את התפילה בשעה שהוא בשחרות, אלא יהיה לנוח קצת, יתעורר ואז יתפלל. יבקש ממישהו שיעיר אותו ואז יתפלל. אמר רב חייא ברשי, אמר בשם רב, כל אדם שאין דעתו מיושבת עליו, אל יתפלל. משום שנאמר, בצר אל יורה. הוא נמצא בצרה, דעתו לא מיושבת עליו, שלא יורה הלכה, וכמו שהוא לא יכול להורות הלכה, שגם לא יתפלל. איפה כתוב הפסוק בצר אל יורה? מה זה כתוב בתנך כזה פסוק? לא כתוב. אומר רש"י, שמה זה מובא מספר בן סירה. תוספות מביא בשם רבינותם פסוק אחר, שגם כן מזכיר את הרעיון הזה, לא ממש המילים האלה. בכל אופן, אדם שאין דעתו מיושבת עליו, אל יתפלל. אז אם כן, אנחנו לא יכולים להתפלל אף פעם. אבל להלכה נפסק בשולחן ערוך אור החיים, סימן צדיק ח', סעיף ב', שבימינו לא נזהרים בזה, כי אנחנו בכל אופן לא כל כך מכוונים בתפילה, אז לכן לכל הפחות נתפלל מה שאנחנו כן יכולים. רבי חנינה, התפילה שלו הייתה בכל כך כוונה גדולה, ביום הדרתך, אם הוא כעס ביום אחד, באותו יום לא מצל, הוא לא מתפלל. אמר בצר, כשהוא בכעס, אל יורה כתיב. מספר את הגמרא, מר עוקווה, הוא היה דיין. וכשהוא היה דן, הוא היה צריך להיות בצלילות הדעת. ביום הדשוטה, ביום שהייתה מנשבת רוח דרומית חזקה, לא הבה נפיק לבית דינה. זה גרם לו לאיזשהו חוסר בהירות הדעת, הוא לא היה יוצא לבית הדין באותו יום. אמר רב נחמן בר יצחק, בשביל לפסוק הלכה, הלכתה באיה צילותה, צריך דעת צלולה, כיום הדאיסטנה, כמו יום ככה נוח. יום הדאיסטנה זה יום שמנשבת בו רוח צפונית, שהיא רוח נוחה ורוח טובה. אמר אביי, אביי היה גדול מאוד בתורה, אבל בשביל להיות גדול מאוד בתורה צריך להיות מונח בתורה בשקיעות גדולה. אמר אביי, אני הייתי זקוק לשקיעות כל כך גדולה כדי להגיע לעומק של התורה. היא אמרה לי אם, עם האמא האומנת, הוא הרי היה לו אמא, האמא שלו הרי נפטרה, היה לו אמא שגידלה אותו, הייתה אומרת לי רק דבר קטן, קרב קוטחה, תקרב בבקשה את המטבל, את הקוטח, שהיו עושים רוטב חלבי כזה, כבר לא תנאי, כבר לא יכלתי ללמוד באותה שקיעות כמו ש... עצם זה שהייתי תרוד באיזושהי תרדה אחרת, כבר לא הייתי שקוע בלימוד אותו דבר כמו בצורה רגילה. אמר רבא, גם אצלי זה ככה. יקרצתן קינה, אם קינה עוקצת אותו, אז היה להם בבגדים קינים, כי לא יוכלו לחבס כל כך בתדירות את הבגדים, כי זה היה קשה לחבס את הבגד. אז היה להם קינים בבגד. אומר, אם קינה עוקצת אותו, לא תנאי, הוא לא מסוגל להיות שקוע בתורה באותה רמה. מספר את הגמרא, שגם מר בריידר אבינה, היה קשה לו להיות בשקיעות התורה, אם היה לו קינים בבגד. לכן, אז עבדה לאימי, אימא שלו הכינה לו, הדבר נדיר בזמנם, שבעה מני, שבעה בגדים לשבעה יומי, לכל יום מימות השבוע, ככה כל יום הוא היה מחליף בגדים, וזה היה חידוש גדול, רק כדי שלא יהיו לו קינים בבגדים, ולא יצטרך להיות לבוש באותו בגד כמה ימים, כדי שלא יטרידו אותו מלימוד התורה. אמר רב יהודה, לא איברי ליליה, אלא לשינתה. שמה הקדוש ברוך הוא ברא, שכל יממה, חלק גדול ממנה יהיה לילה. שאז הכל שקט, כל רגוע, אלא, כי אדם יכול ללכת לישון. אמר רבי שמעון בן לקיש, לא איברי סיערה, אלא לגרסה. למה נברא הירח? כדי שאדם יוכל לעסוק בתורה לאור הירח, כשהוא לומד תורה בלילה. מבארים שזה לא סתירה. אם יש לילה ארוך, כמו לילות החורף, בוודאי שצריך חלק מהזמן ליהנות מאור הירח כדי ללמוד. אבל בימות עשי הקיץ, שהלילות הם קצרים, אז בוודאי כדאי לנצל את הלילה לשינה. אמרי לי לרבי זיירה, נתנו לו מילה טובה, אמרו לו, מחדדן שמעתך. כשאתה אומר דברי תורה, אתה אומר שמועות מחודדות ומדויקות. אמר להו, מה אתם חושבים? זה לא כל כך מסובך להגיע לזה. דיימם אינין הוא. אלה הם שמועות שלמדתי אותם ביום ולא בלילה. ולכן השמועות האלה מחודדות. ומבארים שהוא התכוון להגיד להם, שמכיוון שהוא יושן בלילה ככל, כמה שהוא צריך, השעות שינה שהוא צריך בשביל הצלילות הדעת, אז אחר כך ביום, כשהוא אומר שמועות, השמועות שלו מאוד מחודדות. אמרה לי ברתי דרב חיסדה לרב חיסדה, הבת של רב חיסדה ראתה אותו שקוע בתורה כל הלילה, ככה הרבה שעות בלילה, אז זה שאלה אותו, לא באי מר מינם פורטה, אתה לא רוצה קצת ללכת לישון? אמר לה, השתעתו יומי דאריכי וקטיני, עוד מעט בקבר יהיו ימים ארוכים וקצרים, ארוכים לישון וקצרים, שכבר לא יכולים לעסוק בהם בתורה או במצוות, ונינום טובה, אז יהיה מספיק זמן לישון. אמר רב נחמן בר יצחק, ענן פועלי דאממה ענן. אנחנו שלומדים תורה צריכים להשתדל ללמוד תורה ביום, שזה עיקר הזמן של לימוד התורה, ואז הלימוד תורה הוא יותר בצלילות. אומרת הגמרא, רב אחא בר יעקב, היו פעמים שהוא היה עסוק בענייני פרנסה. לכן, אם היה לו קביעות כמה הוא צריך ללמוד כל יום ויום, כמה פרקים. ואם יום אחד הוא היה יותר מדי תרוד על פרנסתו והוא לא למד את אותם פרקים, יזיף ופרה. אז הוא היה לווה ומשלים את זה, הוא היה, במקום ללמוד את זה ביום, הוא היה לומד את זה בלילה, היה משלים את הלימוד בשעות של הלילה. אנחנו חוזרים חזרה לנושא שהתחלנו בו, עניין הכוונה בתפילה. אמר רבי אלעזר, הבא מן הדרך, אל יתפלל שלושה ימים. שלושה ימים דעתו לא מיושבת עליו, מתורך הדרך, שנאמר הפסוק בעזרה, ויקבצם אל הנהר הבא אל האהבה, ונחנה שם ימים שלושה, ורק אז, והבינה, התבוננתי בעם וגומר, מספר שם מה שהוא מצא. רואים שעד שעברו שלושה ימים הוא עדיין לא היה יכול להתבונן. עבור עד שמואל, כי עתי באורחה, כשהוא היה בא מהדרך, לא מצלי תלת היומי. שלושה ימים הוא לא היה מתפלל, כי הוא היה צריך יישוב הדת. אבל כמו שכבר אמרנו, אנחנו גם אם אנחנו נחכה שנה שלמה לא יהיה לנו צלילות הדת, אז כמובן שבוודאי צריך להתפלל. שמואל לא מצלי בבית הדית בישיחרה. הוא לא היה מתפלל במקום שיש בו ריח של שיחר, כי הריח של השיחר יכול גם לגרום לבן אדם להשתקר. זה יכול לגרום לשחרות מסוימת, הריח החזק של השיחר. אז זה יכול לגרום לו קצת שחרות. רב פאפה לא מצלי בבית הדית בהרסנה. הוא לא היה מתפלל בבית שהיה בו דגים קטנים כאלה, שמתוגנים, כי היה להם ריח שהוא, זה לא, הוא לא אהב את הריח הזה, זה גרם לו שהוא לא יכול להתרכז בתפילה. אמר רבי חנינה, כל המתפתה ביינו, אדם שעשו לו משהו לא בסדר, וכשטוב ליבו ביין, הוא מתפייס ומוכל, יש בו מידת קונו, כביכול של מידת הקדוש ברוך הוא, שנאמר אחרי המבול, פרשת נוח, הפסוק כותב, וירח השם את ריח הניחוח וגומר מהקורבנות שנוח הקריב אחרי המבול, ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הריח את ריח הקורבנות, הוא התרצה, למרות הכעס שהיה לו על כל בני העולם, הוא התרצה על ידי הריח. והרי כשמריחים זה כמו שתייה, כי הרי רואים ששמואל היה משתקר מזה שהוא היה מריח ריח של יין, לכן הוא לא היה מתפלל בבית שיש בו שיחר. אז יש פה גם כן עניין של להתרצות על ידי ריח. אמר רבי חייא, כל המתיישב ביינו, שאדם שותה יין דעתו לא מתבלבלת עליו, יש בו דעת 70 זקנים שיושבים בסנהדרין. למה? יין, כמה זה יין גימטריה? יש פעמיים י' ופעם אחת נון. י' זה גימטריה 10, פעמיים י' זה 20, נון זה גימטריה 50, 20 ו-50 זה 70. ניתן בגימטריה של 70 הגימטריה של האותיות. וגם המילה סוד, סוד, סמך, זה גימטריה 60. וו, גימטריה 6. דלת, גימטריה 4. אז 60 ועוד 6 ועוד 4, 70. גם הוא ניתן ב-70 אותיות. זה רמז. בדרך כלל, כשניתן יין לגוף האדם, יצא סוד. אבל אדם ששותה יין ודעתו עדיין מיושבת והוא לא מגלה סוד, אז דעתו שקולה כמו דעת 70 זקנים שיושבים בסנהדרין, שזה גם כן מספר 70. אצלו ה-70 זה לא שיוצא סוד, אלא נשאר אצלו ה-70 של הסנהדרין. אמר רבי חנין, לא נברא יין, אלא מצד אחד לנחם את האבלים, שהם שמחים, קצת מסיח להם את הדעת מהאבלות. וכן, לשלם שכר לרשעים שהם שותים, ואז הם שמחים, וזה השכר שמקבלים בעולם הזה על המעשים הטובים שהם עשו קצת, ואז לא נשאר להם שכר טוב לעולם הבא, שנאמר, תנו שיחר לעובד, וגומר, ויין למראי נפש. מי זה עובד? זה שעתיד לאבד מן העולם הבא. אז תנו לו יין, פה בעולם הזה נראה כאילו הוא מצליח, מאושר, שמח, אבל זה כל השכר שלו על כל המעשים הטובים שהוא עשה, ולא נשאר לו שכר לעולם הבא. ויין למראי נפש, האבלים, תן להם יין כדי קצת לפקח להם את הצער, שיוכלו קצת להשיח דעת מן הצער. אמר רבי חנין בר פפא, כל אחד שאין יין נשפך ביתו, בתוך ביתו כמו מים, אינו בכלל ברכה. גם אם יש לו הרבה עשירות בדברים אחרים, אם אין לו עשירות של יין, הוא לא בכלל ברכה. שנאמר, הוא ברך את לחמך ואת מימך. הקדוש ברוך הוא מברך אדם, יש לו לחם בשפע ומים בשפע. איזה מים מדובר פה? יש פה היקש בין לחם לבין מים. הרי כשאדם יש לו מעשר שני, כששדה מפרישים תרומות ומעשרות, חלק מהמעשרות מפרישים מעשר שני. מה עושים עם מעשר שני? אוכלים את זה בתוך ירושלים, בין חומות ירושלים. ואם האדם קשה לו לעלות את כל הפירות מעשר שני עד ירושלים, אומרת התורה שיכול לבדות את הפירות של המעשר שני על כסף. וצרת הכסף בידיך וקמת ועלית אל המקום, אתה הולך ועם הכסף הזה אתה עולה לירושלים, שם אתה קונה כל מיני מאכלים, משקעות, בקר, צון, יין, שיחר, בכל אשר תאווה נפשך תקנה. עכשיו, אדם שיש לו כסף של מעשר שני, אז הוא יכול לקנות לחם. מים הוא לא יכול לקנות. אבל כאן יש היקש בין הלחם לבין המים. אז צריך שזה יהיה מים שדומים ללחם. אז אם כן, מה לחם, שהוא דבר חשוב שניקח בכסף מעשר שני, אפשר לקנות בכסף של מעשר שני לחם בירושלים, אף מים, לא הכוונה למים שיורדים, שמתברכים על ידי הגשם, אלא זה סוג של משקה שניקח בכסף מעשר שני, וזה הכוונה ליין. וקקר אלי מים, וברך את לחמך ואת מימך. נמצא, אם כן, שהפסוק, כשהוא מדבר על הברכה, וברך את לחמך ואת מימך. מים הוא מתכוון? יין. סמיך את המים ללחם, כמו שלחם קונים אותו במעשר שני, כמו שביארנו, המים שהפסוק הזה מדבר עליהם, אלה הם יין. למה הוא קורא להם מים? כדי ללמד אותנו. הברכה היא כשהיין הוא כמו מים. היא נשפח בביתו יין כמים. אז היא כברכה, יש לו ברכה בבית. זה נקרא שיש לו ברכה. והיא לא, אם יין לא נשפח בביתו כמים, לא. אז זה לא נחשב שיש בביתו ברכה. אמר רבי אלי, בשלושה דברים אדם ניכר. אתה יכול לראות בן אדם, איזה מאור פנים, איזה בן אדם שאפשר, נראה שאפשר לסמוך עליו. זה לא אומר שאתה מכיר את הבן אדם הזה. אתה רוצה באמת להכיר? יש לך שלושה דברים. בקוסו, תן לו לשתות יין. תראה אם דעתו עדיין מיושבת עליו אחרי שהוא שותה יין, או שהוא נהיה קצת ככה, דעתו לא מתיישבת עליו. דבר שני, ובכיסו, תראה איך הוא נוהג בעניינים של מסע ומתן. האם הוא אדם אמין, נושא ונותן באמונה? דבר שלישי, ובכעסו. כמה פעמים הוא כועס? האם מכל דבר הוא עושה בלגן, או שהוא בן אדם שלב, שהוא רחוק מן הכעס? ואמרי לאש אומרים, אף בשחקו. כשאתה רואה בן אדם, הוא שומע איזה משהו משמח. אתה רואה אותו שוחק ככה בעדינות. הוא לא ממלא את פיו שחוק. לא ככה צוחק בגלי גלים, אלא צוחק ככה בעדינות, בטוב טעם. אז אתה יודע, לפי זה להכיר את האדם. אמר רב יהודה, אמר בשם רב. נכנסים לחצר. בהמשך החצר יש פתח לחצר נוספת, חצר פנימית. החצר הפנימית הזאת, בשביל שיוכלו לצאת לרשות הרבים, היא חייבת לעבור דרך החצר החיצונית. אין לה פתח ישיר לרשות הרבים. שתי חצרות, אחת פנימית, אחת חיצונית. וגרים שם, בחצר הפנימית, ישראל ונוכרי גרים בחצר הפנימית. בחצר החיצונית היא גר רק שכן אחד, וישראל בחיצונה. במעשה, לפני שני חכמים, לפני רבי, כשבא המעשה לפני רבי, ואסר, אמר רבי, אסור לך, אתה יהודי שאתה גר בחצר חיצונה, ומהחצר החיצונה שלך יש פתח לחצר פנימית, שגרים שם ישראל ונוכרי, עובד כוכבים, אסור לך לטלטל מהבית לחצר בשבת. למה? זה חצר פרטית שלי, רק אני גר פה. התשובה היא, החצר הזאת היא לא רק שלך. הרי שני השכנים שלך מהחצר הפנימית לא יכולים לצאת לרשות הרבים אם לא שהם עוברים בחצר הזאת. אז היא שייכת גם להם. אין בעיה, אני אעשה עירובי חצרות. מה הבעיה? אתה טוען שהבית זה רשות רק שלי, והחצר היא רשות גם של השכנים שלי. אין בעיה, יש בשביל זה פתרון. כל אחד מאיתנו בערב שבת יביא כיכר לחם, נכניס בבית אחד את הכיכרות של כולם, ואז אני חושב שכולנו רשות אחת. זה לא מועיל, כי יש כאן אחד עובד כוכבים, ואם עובד כוכבים אי אפשר לעשות עירובי חצרות. מה אפשר כן לעשות? תיגש לנוכרי בערב שבת, תגיד לו, מוסטפה, אפשר לדבר איתך? אני צריך שתזכיר לי חלק בבית שלך, בחצר. למה? למה? לא, לא, אני צריך בשביל עירובי חצרות. מה יאמר העובד כוכבים? לא מסכים. למה? אם צריך שכירות בריאה, כמו שאמרנו, דיינו שאתה מדבר עם הנוכרי, אתה אומר לו, תשמע, אני רוצה שיהיה לי אפשרות גם למלות פה שולחנות, ספסלים, אומר לך, אדוני, זה פה החצר שלי, תעשה לי טובה, זה לא מתאים לי. ולפי הדעה שאומרת שזה שכירות אפילו חלשה, הוא אומר, אני לא יודע שום דבר, אומר הנוכרי. אני לא רוצה שיהיה לך פה בעלות על על הרשות שלי. אומר לו, למה? הוא לא מספר את האמת, אבל חכמים ידעו שהיה להם אמונה כזאת, שאם לישראל יהיה חלק ברשות שלהם, הוא יכול לעשות להם כשפים. לא מוכן. אמר אותו יהודי לרב, נו, אז מה עושים? איך אני אוכל לטלטל בשבת? אמר לו, אסור, אסר. הלך ושאלו את השאלה הזאת גם כן לפני רבי חייא, והוא גם כן ענה אותו תשובה, אסר. בסדר, אז אנחנו יודעים שכשיהודי גר בחצר החיצונה, ויש בחצר הפנימית, יש לו שני שכנים, אחד יהודי ואחד נוכרי, אסור לטלטל בחצר החיצונה, אלא אם כן הנוכרי יסכים להזכיר לו את רשותו, אז ודאי שיהיה אפשר. אומרת הגמרא, יטוב ליתר דיוק, לשון רבים, ישבו רבא ורב יוסף, רבא ורב יוסף, מהורי הדור, ישבו בשיעור של רב ששת, ישבו בעמל התורה, הקשיבו, שתו בצמא את דברי רב ששת. סוף השיעור, שילי פירקי דרב ששת, סיים את השיעור. אז ככה, בסוף השיעור יטיב רב ששת וכאמר את הדברים הבאים. כמן אמרה רב לשמעתי? כמו מי מבין הדעות אמר רב את השמועה שלו? הוא דיבר על חצר חיצונה, חצר פנימית, שהגיעה שאלה גם לפני רבי וגם לפני רבי חייא, והם אסרו לשכן בחצר החיצונה לטלטל בשבת, אם הוא לא יכול לעשות, לזכור חלק מרשותו של הנוכרי. כמו מי הם אסרו? כמו מי אמר רב שהם אסרו? אתם יודעים כמו מי? כרבי מאיר. מי זה? איזה רבי מאיר? רבי מאיר בלנס. אבל רבי מאיר בתחילת הפרק שלנו, בדף סמך א' עמוד ב', תחילת פרק הדר, שם למדנו דעת תנא קמא. תנא הראשון של המשנה, סתם משנה זה רבי מאיר. אומר שם שישראל שדר עם עובד כוכבים בחצר, אסור לו לטלטל בחצר. אלא אם כן, העובד כוכבים מזכיר לו חלק מהרשות שלו. רק אז יהיה מותר. רגע. גם אם זה עובד כוכבים אחד עם הישראל בחצר? לפי רבי מאיר כן. רבי מאיר אין אצלו הבדל כמה יהודים גרים בחצר עם אותו עובד כוכבים. עצם זה שיש כאן עובד כוכבים בחצר, אי אפשר לעשות עירובי חצרות, אלא אם כן, העובד כוכבים מזכיר חלק ברשותו לישראלים. עכשיו, אנחנו עכשיו לא מדברים על החצר הפנימית. החצר הפנימית, הישראל שם לא שאל אותנו. אנחנו לא כרגע לא עוסקים בו. אנחנו עוסקים כרגע על הישראל שגר בחצר לבד, בחצר החיצונה. למה אסור לו לטלטל בחצר? כי לפי דעתו של רבי מאיר, אם ישראל ונוכרי גרים בחצר אחת, אז הנוכרי אוסר על הישראל את הטלטול בחצר. עכשיו, אבל הוא לא גר עם הנוכרי. כן, אבל עצם זה שהנוכרי יכול לעבור ברשות שלו, זה הדרך שלו לצאת לרשות הרבים, זה כבר סיבה שזה יחשב כאילו הוא גר אצלו בחצר, והוא אוסר עליו את הטלטול בחצר. ככה אמר רב ששת בסוף השיעור, ככה שישבו רבא ורב יוסף ושמעו. כשרבא שמע את הדברים האלה של רב ששת, הסכים. קרקיש רבא רישי, הוא נהנה בראש. כן, מסתבר באמת שזה ככה. רב יוסף יושב שם, שומע את השיעור של רב ששת, ורואה את רבא. לימים היה גדול הדור, מסכים עם הדברים. רב יוסף, אני לא מבין. תרי גברי רב רבי כרבנן, שני אנשים גדולים, כמו הרבנן, רב ששת, רבא, ליטאו בעדי מילתא? יטעו בדבר הזה? האמרה הזאת היא רק לפי דעתו של רבי מאיר, ולא לפי דעתו של אלה, זה שחולק על רבי מאיר, שזה רבי אליעזר בן יעקב? אי כרבי מאיר? למה לישראל בחיצונה? למה מדברים דווקא על השכן שנמצא בחצר החיצונה? ומה עם הישראל שגר עם הנוכרי בחצר הפנימית? לפי רבי מאיר, הוא הרי גם כן לא יכול לטלטל בחצר, כי הנוכרי לא מסכים להזכיר את רשותו לישראלים האלה, ליהודים האלה. למה אתה מדבר רק על החצר החיצונה? לא יכול להיות שזה רבי מאיר. לפי רבי מאיר, לא צריך לדבר בכלל על שתי חצרות. חצר אחת, גרים שם יהודי ועובד כוכבים. היהודי רוצה לטלטל בשבת, או ניגש לרבי, ניגש לרבי חייא, אומרים לו, אתה לא יכול לטלטל. אומר, למה? יש לך פה עובד כוכבים, אתה לא יכול. מה זה קשור? לא, אי אפשר לעשות עירוב, כמו דעתו של רבי מאיר. מה צריך להגיע לחצר החיצונה בכלל? הפוש, מה צריך להגיע? מה אנחנו אשמים שהוא בא לשאול? וחית אימה, מעשה שהיה, כך היה. המעשה היה שהיהודי שגר בחצר החיצונה, הוא בא לרבי, הוא בא לרבי חייא. אז בשביל לא, אם היו צריכים לפסוק, אם היה בא ישראל מהחצר הפנימית, היו מדברים עליו. אולי זה הסיבה שמדברים על החצר החיצונה דווקא. אבל את הגמרא זה ודאי לא נכון. לא זה הסיבה שבא השכן מהחצר החיצונה לשאול. אני אוכיח לך. על מי אנחנו מדברים פה? על רב, נכון? זה אמרה של רב יהודה בשם רב. הוא זה שדיבר פה על החצר החיצונה והחצר הפנימית, ששאלו את רבי, שאלו את רבי חייא, הוא אסר. תשמע אמרה של רב בעצמו. והבאה בהוא מיני מרב. באו ושאלו אותו גם על הפנימי. במקומו, מה הוא? מה דעתך על הישראל שגר פה בתוך החצר הפנימית ביחד עם העובד כוכבים? הוא יכול לטלטל או שהוא לא יכול לטלטל? מה דעתכם? מה הוא היה צריך לענות? לא יכול. כמו רבי מאיר. אתה גר עם עובד כוכבים? אתה לא יכול עכשיו לעשות עירוב? אמר להן מותר. תסביר. למה מותר? אם רב מדבר כמו דעתו של רבי מאיר, לפי רבי מאיר גם הישראל שגר בחצר הפנימית ביחד עם עובד כוכבים לא יכול לטלטל בשבת, הוא לא יכול לעשות עירוב עם עובד כוכבים. רב לא סובר כמו רבי מאיר. כמו מי הוא סובר? כמו רבי אליעזר בן יעקב. עזר בן יעקב, משנתו קו ונקי, הלכה כמותו. מה אומר רבי אליעזר בן יעקב? תראה, בעיקרון, על פי כללי רשויות, עובד כוכבים שגר בחצר לא אמור לאסור בכלל. לא אמור לאסור. ורבי מאיר מודה בזה. למה בכל זאת הוא אוסר? אמרו חכמים, ישראל יגור בשכנות עם עובד כוכבים? העובד כוכבים יכול לקלקל את הישראל. בשום פנים ואופן לא. איך אנחנו נדאג שישראל לא יישאר לגור פה? אתה לא יכול לטלטל בחצר. מה אני אעשה? אתה חייב לזכור רשות מהעובד כוכבים. תנסה לזכור ממנו, הוא לא יזכיר לך. ואז תיאלץ לעזוב את החצר. זה הסכימו גם רבי מאיר וגם רבי אליעזר בן יעקב. מה בכל זאת הוויכוח ביניהם? אומר רבי אליעזר בן יעקב, תראה. אני אומר שאם את כל התקנה הזאת אנחנו לא צריכים לתקן כשיש רק ישראל אחד עם עובד כוכבים בחצר. אם ישראל אחד גר עם עובד כוכבים, תתיר לו שיטלטל. אבל הוא יישאר לגור פה. אני רוצה שהוא יעזוב, שחלילה לא ילמד ממעשיו של עובד כוכבים. עזוב. הוא יעזוב בכל מקרה, גם אם אתה לא תאסור עליו את הטלטול בחצר. למה שיעזוב? יש לו פה דירה מרווחת. מה אתה מדבר? איזה כיווני אוויר, פילי פלאים. למה שיעזוב? אני אגיד לך למה שהוא יעזוב. אתה לא מכיר את העובדי כוכבים. הם חשודים על רציחה. הישראל כל רגע שהוא גר פה, הוא לא ישן בלילות. כל שניה מסתכל על החלון, נראות אם הכל בסדר. הוא לא ישן. נראה לך שהוא יישאר לגור פה. הוא גר פה מחמת כורח המציאות. ברגע שיהיה לו אפשרות ראשונה לעזוב, הוא יברח מפה, יגור בחצר אחרת. נו, אז למה הם גרים שני ישראלים, אתה כן אוסר להם לטלטל? למה אתה... הם גם יברחו, מה? התשובה היא לא. כשיש שני כוחות משותפים יחד, הם פוחדים פחות. זה מרגיע, זה טבע העולם. כשגרים יחד, שני אנשים, טובים השניים מן האחד. פה אני אומר, אחות שמשארו, הם לא פוחדים. פוחדים מהעובד כוכבים הזה. הם ביחד התגברו עליו. כאן אומר רבי אליעזר בן יעקב, אנחנו צריכים את התקנה החדשה. אתם לא יכולים לטלטל בשבת. אז מה נעשה? תזכרו מרשותו של העובד כוכבים. הוא לא מסכים להזכיר לנו. אז תעזבו את החצר. רק במקום של שניים. בסדר, זה רבי אליעזר בן יעקב. הוא אומר, כשישראל אחד גר עם נוכרי, עובד כוכבים, אומר רבי אליעזר בן יעקב, הוא לא אוסר עליו. יכול לטלטל עדיין בחצר. שני ישראלים, עם נוכרי אחד, עובד כוכבים, הוא אוסר עליהם. נו, אז מה זה קשור פה לזה שרק זה שגר בחצר החיצונה, הוא זה שאסור לטלטל? אומרת הגמרא, רגע, אז מה זה עוזר? האמרה של רב היא כמו רבי אליעזר בן יעקב. אני מבין דבר אחד, אני מבין קודם כל, למה אומר רב שאם גר ישראל ועובד כוכבים בחצר הפנימית, הישראל מותר לו לטלטל בחצר. כי לפי רבי אליעזר בן יעקב, ישראל אחד לא יגור בחצר עם העובד כוכבים לבד. הוא יברח משם, אז לא צריך לתקן את התקנה הזאת שהוא יצטרך לזאת עירובי חצר, שהוא יצטרך לזכור את המקום של הנוכרי, של עובד כוכבים. אתה יודע מה אני לא מבין? למה זה שגר בחצר החיצונה, אתה אומר שאסור לו? למה שאסור לו? ולמה כרבי אליעזר בן יעקב, האמר שהעובד כוכבים לא אוסר על הישראל עד שיהיו... שני ישראלים מוסרים זה על זה. הם פה, לא בחצר הפנימית, לא בחצר החיצונה, שני ישראלים. כל אחד, יש רק ישראל אחד. אז למה שבחצר החיצונה יהיה אסור? עכשיו, החצר הפנימית, גר שם ישראל ועובד כוכבים. לישראל מוטל טלטל? כן. למה כן? כי הוא רק ישראל, הוא ישראל אחד עם העובד כוכבים. לפי רבי אליעזר בן יעקב, ישראל אחד, מותר לו לטלטל. עכשיו, יש הלכה שאומר אותה, אומרים אותה חכמים, הם סוברים, שאם יש חצר כמו שלנו, פנימית, שפתוחה לחצר החיצונית, והחצר הפנימית מותר לטלטל שם, לאלה שגרים שם, זה נקרא רגל המותרת במקומה. מותר להם במקומה בחצר הפנימית לטלטל? אינה אוסרת שלא במקומה. הם לא אוסרים את הטלטול בחצר החיצונה. כי הם ברשות שלהם מותר לטלטל, הם לא אוסרים על החצר החיצונה את הטלטול. אז אם כן נשאלת השאלה, הרי הישראל שגר עם העובד כוכבים בחצר הפנימית, הרי מותר לו לטלטל בחצר. אז למה שיהיה אסור לזה שגר בחצר החיצונה לטלטל? הרי הם אינם אוסרים על שלא במקומה. אלא צריך לומר שרב אמר את ההלכה שלו כמו דעתו של רבי עקיבא. דאמר, במקרה זו, זה מחלוקת אחרת כמובן. עד עכשיו דיברנו על מחלוקת רבי מאיר ורבי אליעזר בן יעקב. האם כשיש ישראל אחד שגר עם עובד כוכבים, מותר לו לטלטל בחצר או אסור לו לטלטל בחצר? זה ויכוח אחד. עכשיו אנחנו עוברים לוויכוח אחר. על הנושא הזה שעכשיו פתחנו, חכמים סוברים, שאם בחצר הפנימית, אלה שגרים שם, מותר להם לטלטל בחצר הפנימית, הם גם לא אוסרים את הטלטול בחצר החיצונית. כך סוברים חכמים. רבי עקיבא חולק. אומר רבי עקיבא, מותר לכם לטלטל בחצר החיצונה, נכון? בסדר גם בחצר הפנימית? בסדר גם הוא מותר לכם. אבל, אם אתם יכולים לצאת לחצר החיצונה, ואם החצר החיצונה לא הרבתם יחד, אתם אוסרים על החצר החיצונה. זה נקרא רגל המותרת במקומה. זאת אומרת, בחצר הפנימית מותר להם לטלטל. או שזה ישראל אחד שגר שם בחצר, והוא לא צריך לתרוב עם אף אחד, אז הוא לא צריך, אין לו שום בעל לטלטל. או שהוא גר עם נוכרי אחד, כמו דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, שהוא לא אוסר עליו. או שגרים כמה יהודים יחד, ועשו עירובי חצרות. רגל המותרת במקומה? אומר רבי עקיבא, אוסרת שלא במקומה. הם כן אוסרים על החצר החיצונה. בחצר הפנימית יהיה מותר, אבל בחצר החיצונה יהיה אסור לטלטל. כי הם בעצם שייכים לחצר החיצונה, הם הרי עוברים דרך החצר החיצונה. הם אוסרים על בני החצר החיצונה את הטלטול שם. לכן אמר רב, הישראל שגר בחצר הפנימית, עם העובד כוכבים ביחד, מותר לו לטלטל, כמו דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. שאם גר פה ישראל אחד עם העובד כוכבים, אנחנו לא גוזרים עליו שיהיה אסור לו לטלטל בחצר, אבל רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, הוא אוסר על החצר, על זה שגר בחצר החיצונה לטלטל, לכן רב אסר, לכן רבי ורבי חייא אסרו. שואל את הגמרא, אז אם כן אני לא מבין משהו אחר. למה לי נוכרי? רבי עקיבא לא בכלל לא מדבר על עניין של נוכרי וישראל. הוא מדבר באופן כללי, חצר פנימית. אם בני החצר הפנימית מותר להם לטלטל בחצר הפנימית, אבל הם לא ערבו יחד עם החצר החיצונה, אז הם מוסרים על החצר החיצונה. מה זה קשור פה לנוכרי בדווקא? אפילו ישראל נמי. גם אם גר ישראל אחד עם ישראל אחר בחצר הפנימית, תגייר את העובד כוכבים הזה. שתי ישראלים גרים בחצר הפנימית. ערבו כדת וכדין, מטלטלים שמה בשמחה גדולה, בלי שום הגבלה, בחצר הפנימית. לפי רבי עקיבא הם אוסרים על החצר החיצונה, למה צריך לדבר דווקא כשגרים שמה ישראל ועובד כוכבים בחצר הפנימית, ולכן זה שגר בחצר החיצונה אסור. אמר רב הונה ברייד רב יהושע, לעולם כרבי אליעזר בן יעקב, כמו שאמרנו, שמה שהוא סובר שרק כשגרים שני ישראלים עם עובד כוכבים, אז עובד כוכבים אוסר עליהם. אבל פה בגלל שזה ישראל אחד גר עם עובד כוכבים, אז בחצר הפנימית הוא לא אוסר על בן החצר הפנימית. ומותר לו לטלטל בחצר הפנימית. וכרבי עקיבא שסובר שלמרות שבחצר הפנימית הם יכולים לטלטל בלי שום הגבלה, הם אוסרים על החצר החיצונית. אז אם כן, אתה שואל, למה אם זה היה שני ישראלים, למה דיבר דווקא על נוכרי? ואחה במאיה סקינן, כגון שערבו. עשו, היה פה חצר פנימית, חצר חיצונית. ערב שבת, בא הבעל החצר החיצונית לבעל החצר הפנימית, הוא אומר לו, תשמע, אני לא יכול לטלטל בשבת בחצר שלי. לכן אני מבקש ממך, בוא ונעשה ביחד עירובי חצרות. כל אחד מאיתנו ייתן פת, נשים את זה באחד מהבתים, ואז נהיה שתי החצרות יחד. ואז יומתה ונטלטל מהבית לחצר, חצר, חצר אחרת. אמר לו היהודי, בשמחה גדולה, בוודאי, מה השאלה? עשו עירובי חצרות שתי הישראלים שגרים בשתי החצרות. ותמה דאיקה נוכרי דאסיר. אתה יודע למה בכל זאת אמר רב לישראל שגר בחצר החיצונה, אמר לו אסור לך לטלטל בחצר? בגלל שיש פה עובד כוכבים בחצר הפנימית, ואתם עשיתם הרי עירוב שני חצרות יחד. אז אם כן, יש כאן שני ישראלים ועובד כוכבים, אז הוא אוסר עליכם. אבל לכה נוכרי, אם לא שהיה פה את עובד כוכבים, היה פה רק שתי ישראלים, או אפילו שלושה ישראלים, אבל שכולם ערבו ביחד, לא אסיר. לא היה שום סיבה לאסור על בן החצר החיצונה. כי מה היה קורה? היו באים ערב שבת, הבעיה נאמר בן החצר החיצונה, שהוא הכי חשוב לו לעשות את העירובי חצרות, כי בן החצר הפנימית הוא מסודר. אם הוא לבד, אם עובד כוכבים, ודאי שהוא מסודר, הוא לא צריך לעשות שום עירוב. אבל אם הוא, אפילו אם הוא עוד ישראל, אז הוא עושה עירוב עם עוד ישראל, ונגמר הסיפור. אבל בן החצר החיצונה בבעיה רצינית, לפי דעתו של רבי עקיבא, שסובר שהחצר הפנימית אוסרת על החצר החיצונה, למרות שבחצר הפנימית הם מותרים, כמו שאמרנו. אז הוא בבעיה, הוא חייב להתערב יחד עם החצר הפנימית יותר. אז הוא ניגש אליהם בערב שבת, בואו ונעשה עירוב יחד. והם עושים עירוב יחד. יש פה בעיה לטלטל? אין שום בעיה. החצר הפנימית, החצר החיצונה, כולם עירבו יחד, והכל על מקומו בשלום. כל הבעיה מתחילה, שיש פה עובד כוכבים בחצר הפנימית, והוא לא יכול להערב. אז כל מה שזה היה רק ישראל אחד ונוכרי, בסדר. אבל ברגע שבחצר החיצונה יש רגל, יש שייכות גם לישראל שגר בחצר הפנימית, וגם לישראל שגר בחצר החיצונית, וגם לעובד כוכבים שגר בחצר הפנימית, ויש פה שתי ישראלים ועובד כוכבים אחד, אז הוא אוסר עליהם את הטלטול בחצר. עד שכמובן הוא יסכים להזכיר להם חלק ברשותו, ואז יהיה מותר להם את הטלטול אם הם יעשו שתי הישראלים עירוב ביניהם. באמיני רבי אלעזר מרב, על אותם שתי חצרות שדיברנו, המבנה של החצרות הוא אותו דבר, אבל הבדל אחר. בחצר החיצונה יש שתי דירות, בחצר הפנימי יש דירה אחת, וכאן ישראל ונוכרי גרים בחצר החיצונה, וישראלי יחידי גר בחצר הפנימית. מהו? האם בחצר החיצונה מותר לטלטל או אסור? בחצר הפנימית ודאי מותר לטלטל, ישראל גר שם לבד. ואף אחד לא עובר לו בחצר כדי להגיע לרשות הרבים, זה חצר פנימית שהפתח היחיד שלה זה להיכנס לחצר החיצונית, אז בוודאי שהוא מותר לטלטל. מה לגבי הטלטול בחצר החיצונית? מותר או אסור? מה הצדדים? צד אחד, הטעם, כשבחצר הפנימית גרים ישראל ועובד כוכבים, ובחצר החיצונה גר ישראל לבד, טעם שהעובד כוכבים אוסר על ישראל שגר בחצר החיצונה בטלטול, כי ישראל, במצב כזה, השתי ישראלים שגרים בשתי החצרות האלה, הם לא מפחדים בכלל מהעובד כוכבים שהוא ירצח פה אחד מהם חלילה. למה? הם שניים יחד. עכשיו, מה תגיד? אבל הרי בחצר הפנימית גר רק ישראל ועובד כוכבים, אז אולי הוא יכול לרצח אותו שם חלילה. הוא לא מפחד, למה? אם חלילה, הנוכרי כל מה חושש לרצוח את הישראל השכן שלו באותה חצר, הוא אומר, והרי אני אצא מהחצר החיצונה, והישראל ישאל אותי, אתה יודע, כבר הרבה זמן אני לא רואה את הישראל מהשכן שלך, איפה הוא? מה אני אגיד לו? הוא יצא, לא יודע לאן, אולי הוא בחוץ לארץ. אבל אני לא ראיתי אותו יוצא. אני יש לי פה מצלמה שמצלמת כל דבר, הוא לא יצא מפה. איפה הוא? ואז התברר שהעובד כוכבים רצח אותו. עובד כוכבים כל מה מפחד. אולי זה הסיבה. משום דשכיח דדייר. זה שכיח שישראל ידור בחצר הפנימי, ביחד עם העובד כוכבים, הוא רגוע. כי הוא יודע שהעובד כוכבים כמה מפחד. דמירתת נוכרי, הוא מפחד לרצוח אותו חלילה את ישראל, שהוא גר איתו בחצר הפנימית, וסבר, העובד כוכבים, הוא... חכמים הצליחו להיכנס לראש גם של רוצח. הוא כמה פוחד, כן, הם ברוב קדושתם, הגיעו עד סוף דעתו של כל אחד, אשתעת ישראל ואמר לי, ישראל דאב אגב אחיך, אתה יכול להגיד לי איפה ישראל שהיה גר איתך בחצר כל הזמן? מה אני אגיד לו, יצא? המצלמות מצלמים. לא, לא ראיתי שהוא יצא, אני כל הזמן הסתכלתי, לא ראיתי אותו אף פעם יוצא. לכן, הישראל שבחצר הפנימית כל הזמן רגוע, אומר, עובד כוכבים הזה לא ייגע בו לרע. זה כמו שגרים פה שתי ישראלים בחצר אחת, ביחד עם עובד כוכבים. כמו שהעובד כוכבים לא ירצח כשהוא נמצא עם שתי יהודים, ככה הוא גם לא ירצח כשהוא נמצא עם היהודי בחצר הפנימית, שהוא יודע שבחצר החיצונית מחכה לו ישראל בחוץ, והוא לא יעבור על זה בשקט, אם הישראל הפנימי לא יראה אותו. אולי זה הסיבה שאנחנו אומרים שחכמים אסרו לטלטל לישראל החיצוני בחצר שם, כי יכול להיות שהם הסכימו לגור בצורה כזאת למשך זמן, הם לא פוחדים. אבל הישראל שגר עם העובד כוכבים בחצר החיצונה, אולי הוא כן יברח משם בהזדמנות הראשונה שהוא רק יאכל, כי הוא כמה מפוחד שהעובד כוכבים יבוא לרצח אותו חלילה. למה? כי נאמר שהוא ירצח חלילה, העובד כוכבים את הישראל. ועד הישראל מהחצר הפנימית יבוא, יגיד לו, שמע, איפה השכן שלך שהיה גר איתך בחצר החיצונה? איפה הוא נעלם? הוא יגיד לו, מה פה הוא שפון עליו? לא יודע מה אני השומר אחי אנוכי. מאיפה אני אמור לדעת איפה הוא הלך? הוא הלך, לא יודע איפה, תחפש אותו. תחפש. מה יגיד לו ישראל? מה, אבל אני לא ראיתי... אתה לא ראית, אתה בחצר הפנימית, איפה תראה? הגדר מסתירה לך, אתה לא ראית. הוא לא עבר דרכך כשהוא צריך לצאת. אז אולי ישראל כל מה חושש, אולי עובד כוכבים באמת לא פוחד לרצוח אותו. אז אולי לא צריך את התקנה המיוחדת של חכמים שתקנו שהנוכרי, העובד כוכבים, יאסור על הישראל, ואז יהיה מותר לו באמת לטלטל בחצר. זה צד אחד. עוד דילמה, הכנה ממרתת. העובד כוכבים גם פה מפחד. למה? סבר... הרי הישראל, בוא נאמר שהוא בא יום אחד לא בעיר, והוא רוצה לבצע את זממו בשפיכות דמים לישראל שגר איתו בחצר החיצונה. כל שנה הוא מסתכל בפתח של שמפריד בינו לבין החצר הפנימית, אומר, אשתה, את ישראל וחזי לי, אולי כל רגע מישהו יצא מהחצר הפנימית דרך החצר החיצונה. הרי זה הדרך שדרכו הם יוצאים ונכנסים אל הבית שלהם, אל החצר הפנימית שלהם. לכן הוא עדיין יפחד אולי. ואז כל אחד יביא, ואז אם כן, יהיה להם נוח לגור פה. יהיה להם נוח לגור פה, אז אם כן צריכים לתקן פה את התקנה, שיעשו להם טלטל כדי שיעזבו את המקום. אז גם בזה חכמים יעשו. אמר לי, אז רב ענה לו, רבי אלעזר, כן, גם פה באמת הם עשו. כמו שהפסוק אומר, אני רואה שאתה מבין מדעתך, תן לחכם, אתה נותן לחכם הלכה אחת, והוא לבד יחכם עוד מעצמו. כמו שכשישראל ונוכרי גרים בחצר הפנימית, אז עובד כוכבים מוסר על הישראל שגר בחצר החיצונה, ככה גם כשישראל ועובד כוכבים גרים בחצר החיצונה, אז העובד כוכבים אוסר לטלטל בחצר החיצונה. ולסיום, מספרת הגמרא ריש לקיש, ותלמיד עדי רבי חנינה, הזדמנו, יקלעו להו פונדק. עכשיו, זה היה פונדק, זה היה כמו בית מלון, כמו בית הערכה כזה. גרו שם, זה היה חצר, שהיה שם את הפונדק, והיה שם שני ישראלים, ועובד כוכבים אחד. עכשיו, העובד כוכבים הזה, זה לא היה בעל הדירה. הוא היה סוחר, סחר את הדירה. ממי? מעובד כוכבים אחר. עכשיו, הם נמצאים שבת באותה פונדק, וכל הישראלים רוצים לערב. עירובי חצרות, תשוכו לטלטל, אבל יש פה עובד כוכבים. באותה חצר. איך אפשר לטלטל? ולא אהב הסוחר. העובד כוכבים שסוחר את הדירה לא היה נוכח באותה שבת שם, הם מקום אחר. אבל, ואהב המזכיר, זה שבעל הדירה כן היה שם. אמרו, מהו למיגר מיני? האם אפשר גם לזכור מבעל הדירה שכרגע הדירה שלו מוזכרת? האם הוא יכול להזכיר חלק? האם זה נקרא שיש לו רשות בדירה הזאת, שיכול גם כן להזכיר את החלק שלו? אז הם אמרו ככה. הרי כשבן אדם מזכיר דירה, יש שני מסלולים. יש מסלול שאדם שהזכיר את הדירה, מבחינתו אין לו שום שייכות לאותה דירה. הוא לא יכול להגיע עכשיו לבעל, לסוחר ולומר לו, תשמע, עד עכשיו הסכמתי להזכיר לך את הדירה, אבל עכשיו זה לא מסתדר לי, תפנה את הדירה, אני רוצה את הדירה הריקה עכשיו. אבל לא מה זאת אומרת. אני סגרתי איתך לשנה, שב בבית שלך, שתי כוס מים ותירגע, אין על מה לדבר, למה שנפנה את הדירה? לא מה זאת אומרת, למה שנפנה את הדירה? אני מתקשר הרגע למשטרה. מה זאת אומרת, זה הדירה שלי, זה רשום על שמי בטאבו. אומר, זה רשום על שמך בטאבו. יפה מאוד. אתה בטאבו ושמך בטאבו. אבל הדירה עכשיו ברשותי, אין על מה לדבר. אומר לו, איפה ברשותך? אסתכל אם יש תר סחירות. אומר, בוא נלך לבית משפט. הולכים לבית משפט, אומרים לו, השופטים, נו בוודאי, עכשיו שנה שלמה, הדירה לא שלך, זה שלו, של הסוחר. אם הבן אדם לא יכול לפנות את הסוחרים מהדירה, על זה אין שאלה בכלל. בוודאי שלמזכיר אין שום סמכות להזכיר חלק בדירה בשביל שיוכלו לעשות עירובי חצרות. קולי אחד לא מעצים מסליק לי, במקרה של בעל הדירה לא יכול להוציא את הסוחר מהדירה, לא טיבה אלך דלא אגרינה. זה אין ספק שבוודאי אי אפשר לזכור ממנו את החלק כשהסוחר לא נמצא פה בחצר. אבל פה מדובר במקרה כזה שבעל הדירה יש לו כן סמכות. והוא כן יכול לפנות את הדירה אפילו באמצע חוזה הסחירות. פה השאלה, כי טיבה הוא אחד מעצים מסליק לי. מהי? במקרה הזה, כיוון דמצי מסלק, כיוון שהוא יכול לפנות את הסוחר מהדירה בכל רגע נתון, אז אם כן, הגרינה, אנחנו יכולים לזכור ממנו את החלק ברשות הזאת, ואז אפשר לטלטל בחצר, או דילמה, או שמצד שני אפשר לומר, הוא יכול, יפה מאוד שהוא יכול, אבל השתמיה הלא סלקי. בפועל עכשיו, מכל מקום, הוא הרי לא סילק אותו מן החצר. אז אם כן, זה עדיין, אין לו שום סמכות בדירה. ככה הסתפקו ריש לקיש, תלמידי דרבי חנינא. אמר להם ריש לקיש, נזכור. יש לנו פה ספק? כל הדין הזה של עירובי חצרות זה ספק, זה דין של דרבנן. ספק דרבנן אפשר להקל. נזכור מהבעל הדירה חלק בדירה, וכשנגיע אצל רבותינו שבדרום, נשאל להם את דעתם. באמת, סחרו וטלטלו. והגיעו לרבותינו שבדרום, אתו שיילו לרבי אפס. אמר להם, יפה עשיתם שסחרתם, כי באמת זה נחשב שיש לו חלק בדירה הזאת, ויש לו את האפשרות להקנות לכם חלק במקום, וכמו שנוהגים היום בזמננו באמת, שרוצים לעשות עירובי חצרות במקום שיש שם גם כן כאלה שהם אינם יהודים, אז עושים קניין מכאלה שיש להם בעלי, מכאלה שהם בעלי סמכות, שיש להם אפשרות לפנות אנשים מהדירות, ולכן אפשר לעשות בצורה כזאת עירובי חצרות, ועד כאן דף סמך ה'.